אנחנו נלמד את החצי השני של פרק פחד בתהילים. אנחנו סיימנו בשיעור הקודם את פסוק ת' ואנחנו נתחיל פסוק י'. לפני זה רק נפתח בנקודה שקשורה עדיין לחלק הקודם. שני המילים הראשונות של המזמור זה שיר מזמור. אז כדאי להזכיר נקודה שאדמו"ר הזקן בלקוטי תורה מסביר, שמה ההבדל בין שיר למזמור ומה מרמז החיבור של שניהם יחד. שיר זה דבר ששרים בפה, ומזמור זה דבר שמתבטא על ידי כלי, שזה מרמז שהשיר זה משהו שקשור לנשמה, והמזמור זה משהו שקשור לגוף. או בשפה אחרת, השיר זה שירת הנשמות, ומזמור זה שירת המלאכים. או בסגנון אחר, בסגנון של החסידות, שיר מבטא עוצמה וגילוי של למעלה מהגבלה, עניין של נשמה, ומזמור מבטא גוף אור מוגבל. שיש כאן חיבור של שני המילים יחד, שיר מזמור, זאת אומרת שיש כאן חיבור בין האור האלוקי של למעלה מהגבלה, שמתחבר ביחד עם המזמור, ביחד עם הגוף, ביחד עם הכלי, ביחד עם הגבול. כל פנים ראינו פה בחלקים, חלק הראשון שלמדנו, את איך המשורר מעונן ומקונן על האיסורים שסובלים עם ישראל בגלות, וממשיך הלאה לתאר את זה גם בפסוקים הבאים. פסוק י' איני דאבה מיני עוני, קראתיך אדוני בכל יום, שיתחתי אליך כפי. דאבה זה מלשון עצב. איני דאבה, זאת אומרת העיניים שלי עצובות. ממה הן עצובות? מיני עוני, מגודל העניות. ועל זה הוא מתפלל אל הקדוש ברוך הוא בכל יום, והתפילה שלו זה באיזה אופן שיתחתי אליך כפיי, כמו דרך של מתפללים שהם פורסים כפיים בעת התפילה שלהם. אז זה מה שהוא אומר כאן, שיתחתי אליך כפיי, התפללתי אליך על הכאב שלי. עכשיו יש לנו כאן שלושה פסוקים שלפי מפרשים שלושתם אותו רעיון חוזר בביטויים שונים. פסוק י' א', על המתים תעשה פלא, אם רפאים יקומו יודו חסלע. אז אמנם לפי רש"י הפירוש בפסוק הזה הוא מתים זה כינוי לרשעים. אנחנו יודעים שחז"ל אומרים שהרשעים בחייהם קרויים מתים. אז הוא אומר, אני נמצא כרגע במצב שצריך עזרה, נמצא במצוקה מסוימת, ורוצה שתעשה לי פלא, רוצה שתעזור לי. אז המשורר בא ואומר, על המתים תעשה פלא, האם את הפלא תעשה לרשעים? תעשה לי את הפלא. או אם רפאים יקומו ידו חסלה, הכוונה היא רפאים, זה האומות, אומות העולם, שרפאים זה מלשון רפיון, רפיון ידיים. אותם אומות העולם שרפו ידיהם מעבודת השם, רפו ידיהם מקבל את התורה שהקדוש ברוך הוא הציע להם, אז האם הם, אותם אומות, שהם בידיים רפות מכל העניין, האם הם יקומו ידוך, הם ידעו לך? ככה רש"י מסביר. אבל לפי מפרשים אחרים, הפסוק הזה, וכמו שאמרתי קודם, גם שני הפסוקים הבאים, מדברים על נקודה אחרת. אומרים יודעים לקדוש ברוך הוא, הרי העניות והקושי שלנו היא כל כך גדולה, שאנחנו יכולים למות מזה. אז האם, מתי תעשה לנו את הפלא? עכשיו אנחנו חיים וסובלים, מבקשים שתעשה לנו פלא, תשיע אותנו. למה אתה מחכה? שזה יהיה מתים? ואז תעשה לנו פלא, כשנמות? או האם רפאים? הרפאים הכוונה היא גם למתים. המתים שהם נרפו, נחלשו, על ידי שמלאך המוות יחליש אותם. אז האם רפאים יקומו? ידעו חסלע. האם הרפאים הם אלו שידעו לך? דיינו, תנצל את הזמן שאנחנו כרגע בחיים פה למטה, תן לנו את הפלא עכשיו, לא לחכות חלילה למצב אחר. גם שני הפסוקים הבאים זה אותו רעיון. פסוק י"ב, היסופר בקבר חסדך, אמונתך באבדון. דיינו, אם חלילה נמות ביד האויבים שלנו, האם נוכל לספר את החסד שלך כשנהיה בקבר? האם אמונתך באבדון, אבדון זה גם כינוי לקבר, שאדם נמצא באבדון, האם באבדון אנחנו נוכל להביע את האמונה שלנו בך? כבר לא יהיה אפשרות. את הדבר פסוק י"ג אומר, היוודה בחושך פיליך וצדקתך בארץ נשייה. דהיינו, האם כשנהיה בחושך, שוב כינוי על הקבר, כשנהיה בחושך, האם אז יהיה נודע בחושך את הפלאים שלך? האם אנחנו נוכל לגלות את הפלאים שלך כשנהיה בחושך, או בארץ נשייה. ארץ נשייה זה גם כינוי לקבר, כי האדם שנמצא בקבר, נשייה זה מלשון שכחה, הוא נשכח מפי הבריות, לא זוכרים אותו. אז האם כשנהיה בארץ נשייה, האם שם אתה מצפה שנוכל לספר את הדקות שלך? היינו המובן של שלושת הפסוקים, ועכשיו שאנחנו חיים פה בחיים גשמיים, תעשה לנו עכשיו פלא, ועכשיו נוכל לספר את הנפלאות שלך ואת הצדק שלך. יש כאן על פסוק י"ב, דבר מעניין שמסופר שבזמן שהיה גזירה מפורסמת שברוסיה, גזירת הקנטוניסטים זה נקרא, שלקחו ילדים צעירים לצבא וניתקו אותם מכל עניין של אמונה וקשר לקדוש ברוך הוא, במשך 25 שנה של עבדות בצבא, זה נהיה נתק מוחלט. אז הייתה אישה אחת שבאה וצעקה ובכתה ואמר שהיא מעדיפה לראות שבנה ימות מאשר שהוא יאבד את האמונה. ואז הצדיק מירוז'ין שמע את זה, אז הוא אמר, על זה נאמר הפסוק, הוא אומר, היסופר, האם אפשר לספר שיהיה כזה זמן כמו שעכשיו, שהאישה אומרת, בקבר חסדך, אני, בשבילי חסד יותר גדול, שהבן יהיה בקבר, מאשר אמונתך באבדון, מאשר האמונה תלך לאיבוד. היא מעדיפה שזה יהיה בקבר, מאשר לאבד את האמונה. ככה הוא הסביר את הפסוק הזה על דבריה. כל פנים לחזור לענייננו, יש כאן את הזעקה של יהודי, שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו מהכאב והקושי. זה אומר פסוק י' ד'. ואני, אליך, אדוני, שיבתי, ובבוקר תפילתי תקדמך. אני מתפלל אליך, שתוציא אותי מהגלות הזאת, תוציא מהקושי הזאת. ובכל בוקר התפילה שלי היא מקדימה לכל דבר. לפני העיסוקים שלי, לפני כל דבר. דבר ראשון, אני מקדם אותך בתפילה כל יום, ולכן אני מבקש ממך שתושיע אותי, תציל אותי. פסוק תתוו, אפילו בא בתרוניה ובזעקה, למה אדוני תזנח נפשי, תסתיר פניך ממני. אם אני מתפלל לך כל הזמן, כל יום, אז למה אתה זונח את נפשי, אתה מניח את נפשי ביד האויב? אני פונה אליך שתאזין לתפילתי ואל תסתיר פניך ממני. תראה את העוני שלי, את הקושי שלי. פסוק תזיין, אני וגובע מנוער, נשאתי עימך אפונה. מה הפירוש על הפסוק הזה? אומר ככה, נראה את החלק הראשון. אומר, מנוער, דהיינו מימי נעוריי, דהיינו במילים אחרות, כבר זמן רב, אני נמצא במצב של אני, עניות. העניות שלי כבר שנים נמשכת, ובמי למה זה גורם? זה גורם לי וגובע. זה גורם לי שאני הולך למות. זה הפירוש, אני וגובע מנוער. ואז הוא אומר, נשאתי אימך אפונה. מה הכוונה כאן? אז גם, יש כמה אופנים איך לפרש את זה. קודם כל, אימך זה האימה שלי ממך. הפחד שלי ממך. נשאתי אימך, אני נושא עליי כל הזמן את האימה שלי ממך. מה זה אפונה? אז יש המפרשים שאפונה זה מלשון פן. פן, חשש. אני כל הזמן חושש, פן יקרה לי משהו. פן יקרה לי אסון. אני כל הזמן, יש לי אימה, שמה חלילה משהו יקרה לי. זה אופן אחד איך לפרש את המילה אפונה. יש אחרים שמסבירים, ראשי כמדומה אני מסביר, שאפונה זה כמו שיש פסוק שאומר, דבר דבור על אופניו. שהדבר נמצא בצורה מבוססת וחזקה. דהיינו, הוא מתכוון לומר כאן, שהאימה שלי ממך היא אפונה, היא מבוססת, היא נמצאת בצורה פנימית, חזקה, זה מה שיש לי, אני כל הזמן נמצא בעירה מושלמת ממך. יש אמרה חסידית שאומרת, שאם יש לי יהודי אימך, אם הפחד היחיד שלו זה מהקדוש ברוך הוא, אז אפונה, אז אני פונה מכל הפחדים האחרים. אין שום פחד אחר משום דבר בעולם, אם הפחד האמיתי זה רק מהקדוש ברוך הוא. פסוק י' ז', עליי עברו חרוניך, ביעותיך צמצותוני. מה הכוונה? הכעסים שלך, חרוניך זה הכעס שלך. עליי עברו, כל הכעסים שלך הגיעו אליי, וביעותיך, ביעותיך זה כמו שאדם מבועת, אדם חרד. החרדות שלי ממך, מה זה צמצותוני? הם הכריתו אותי לגמרי, הכריתו אותי בקריטות חרדות, חוזרות ונשנות, לכן זה נאמר בפעמיים סף, זה עד כמה הוא לגמרי גמור מהבעתה שיש לו, את החרדות שיש לו. פסוק י' ח', סבוני כמיים כל היום, הקיפו עליי יחד. החרדות מקיפים אותי כל כך, כמו שהמים מקיפים את כל העולם. אני כולי מוקף מהחרדות כל הזמן. ועל זה הוא בעצם מבקש. במילים אחרות יש כאן בקשה, כמו שמפרשים מדגישים, שדוד המלך אומר, תחזיר את ההשגחה האלוקית עלינו בצורה גלויה, שנרגיש אותה בכל פרט ופרט. שלא יהיה תחושה כאילו הסתר פנים, כמו שאמרו בפסוק תתוו, תסתיר פניך ממני. שזה יהיה הרגשה גלויה, ואז נרגיש שאנחנו כל הזמן נמצאים תחת חסותך. פסוק יוטט, הפסוק האחרון, הרחקת ממני אוהב ורע, מיודעי מחשך. שוב חוזר על דבר שהוא גם הזכיר לפני כן, שאחד האיסורים שיש לו, שהקדוש ברוך הוא גורם שכל הידידים שלו מתרחקים ממנו. הם לא באים, אפילו לא באים לנחם אותו על הכאבים שלו, לא באים להשתתף איתו בצערו. זה כאב נוסף על הכאב הקודם. מיודעי, זאת אומרת, הידידים שלי, מחשך. מה הכוונה מחשך? או הם כאילו נמצאים במקום חשוך, אני לא אראה אותם יותר. או במובן הזה, רש"י אומר שהמילה מחשך, אפשר לקרוא את זה בסין שמאלית. מחסך, מלשון חוסך. נחסך ממני. דהיינו, נפרדתי לגמרי עם הידידים שלי, ולא נשארתי בכלל בשום קשר איתם. אחד המפרשים אומר שכאן הרי בפרק הוא הזכיר כל מיני בעיות וחולאים ואיסורים. ידוע שיש ארבעה אנשים שעליהם נאמר שהם צריכים להודות אם הם יצאו מתוך מצבים קשים. כל ארבעת המצבים מוזכרים כאן בפרק. יש לנו חולה, פסוק A קראנו את הפסוק שהוא אמר, הייתי כגבר אין אייל, כמו גבר, כמו אדם בלי כוח, חלוש, שזה חולה. בית האסורים, זה פסוק זין, שתני בבור תחתיות, דהיינו, אני כמו נמצא בבור בבית האסורים ולא יכול ללכת. יורדי הים, זה הפסוק הבא, פסוק ח', שהוא אמר, וכל משבריך הנית סלע. אמרנו, משבריך זה כמו משברי ים, זה רמז על יורדי הים. והולכי מדבר, זה פסוק ט', וגם הפסוק האחרון, הרחקת מיודעי ממני. עם כל הידידים עזבו אותי, אז אני כמו הולך במדבר, אני הולך לבד, אין לי אף אחד שהולך איתי. גם הפסוק האחרון נסתיים כרגע, מיודעי מחשך, שזה מרמז על ארבעה שנמצאים במצב מאוד מאוד קשה, והבקשה היא, הוא מבקש ומתפלל לקדוש ברוך הוא, אני אליך, השם שיבתי, בבוקר תפילתי תקדמך, שיהיה שינוי ויהיה עד הרבה אור גדול לגאולה שלמה בעזרת השם.